הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.
שלום לכם. מוצאי תשעה באב, אוטוטו מסתיים הצום, ואנחנו בתוכנית מיוחדת של חוכמת הקבלה עם הרב לייטמן. נגיד שלום לאנשי הצוות כאן ברדיו 103, למפיקה דס בארי, לטכנאי מיכאל רייס, לעורך אתר האינטרנט ברק קיסר. נגיד שלום לכל החברים באולפני ערוץ 66, איגור דיון לינג בלצרקובסקי, יגאל רזניק, יוני היימן, נטע ודמני, אלכס מזרחי, אודליה שלב. נזמין אתכם המאזינים להתקשר אלינו 1-907-2-2-103, או לכתוב לנו בדף הפייסבוק של הרב לייטמן, חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק. נגיד ערב טוב לאורן לוי.
שלום.
שלום, ושלום לרב לייטמן.
שלום לכולם.
אז אוטוטו מסתיים העצום של תשעה באב.
מצב לא כל כך יפה, כי הסיבה עדיין של התשעה באב היא נמצאת לפנינו, ואנחנו עוד לא סילקנו אותה מדרכנו. והיא מאיימת עלינו שוב ושוב, משנה לשנה יותר ויותר. ובאמת, השורש לתשעה באב, שורש הוא מאוד מאוד גבוה, זה האגו שלנו, שאותו אנחנו צריכים לתקן. ואז יעלם את התשעה באב הזה בצורה הרעה שלו. הנה? והפוך להיות ליום שכולו שמחה, יום של גמר התיקון, שאין יותר טוב ממנו. כל הרע שיהפוך לטובה. ולכן כותב לנו בעל הסולם במאמר שופרו של משיח.
בעל הסולם הרב יהודה אשלג, היי במאה הקודמת, ותורתו אנחנו לומדים היום, כן?
זה כותב ש... אותו, אותה חומת הקבלה, זה השופר של משיח, שהיא מתגלה סוף סוף, אז זה נותן לנו הזדמנות להשתמש בה, ולסלק את הכל הרע מדרכנו, מגורלנו. ובאמת, אנחנו רואים שחומת הקבלה היא התגלה על ידי אברהם, והיו משתמשים בה כל האלו יוצאי בבל שהפכו להיות לעם ישראל עד מלפני 2000 שנה, עד החורבן בית המקדש, שהחוכמה הזאת הייתה עוזרת להם להתחבר למעלה מהאגו שלהם, וכך הם היו משיגים את המערכת העליונה, מערכת הנהגה והשגחה, מערכת של עולם העליון, ובצורה כזאת היו חיים. ולכן עם ישראל הוא היה אז מיוחד מאוד, ואחר כך נפלו מאהבת אחים לשנאת חינם, כמו שכל אומות העולם, ומאז אנחנו נקראים בגלות, נקרא שאנחנו נמצאים בגלות, כי הגלות הוא גלות מאותה תכונת האהבה, קשר בינינו. וכשאנחנו מדברים היום על גאולה, משיח, אז אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים. זה לא שפתאום אנחנו מקבלים הלוואות יפות מהבנק, או שאומות העולם מפסיקים לסנות אותנו, או שאנחנו פתאום מתחילים להיות בריאים ושמחים למשיח. אנחנו צריכים באמת לתת תשובה נכונה, מה זה נקרא. זה הכוח העליון שמושך אותנו מהבור העמוק הזה של האגו שבו אנחנו נמצאים, לגובה של השפעה, אהבה, אהבת הזולת. וזה אפשר רק על ידי הכוח שחוכמת הקבלה מביאה לנו, שהיא היחידה שאנחנו לומדים אותה, מביאה עלינו מה שנקרא מאור המחזיר למוטף, כוח מיוחד שמתקן אותנו, מביא אותנו להתקרבות זה לזה. ומחורבן בית, זאת אומרת מחורבן בית המקדש, שהיינו אז לפני החורבן באהבת אחים ונפלנו לשנאת חינם, ולכן בזה בעצם יצאנו מכל מדינת ישראל, לחיות כעם ישראל וכן הלאה. מאותו זמן והלאה, תמיד אנחנו חשבנו, מתי אנחנו נוכל לחזור. אבל למה לחזור? אנחנו לא מודעים. כי כשנפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם, אנחנו לא מבינים משנאת חינם שאנחנו נמצאים בה, קודם כל, שאנחנו ממש נמצאים בשנאה, עד כדי כך. זה דבר אחד. אומנם שעכשיו אנחנו קצת משיגים. עכשיו זה היה מורגש יותר טוב בבחירות האחרונות האלה, 2015. כן? עד כמה שאנחנו היינו בשנאה. ובאמת מצב נורא, שלא, אני לא זוכר, לא שמעתי כך באף מדינה שהיו עד כדי כך כאלו הגילויי שנאה ו...
כן, פילוג נוראי,
נורא, נורא,
כולם, כן. זה ברור לכולם.
ואנחנו לכן, שאנחנו נדבר עכשיו על משיח, תגיד, מה זה נקרא משיח?
זהו, זה מאוד מלחיץ, כי אני מכיר הרבה מטורפים שלקחו איזה טריפ ובטוחים שהם המשיח, חלק מאושפזים בגיאה.
קודם כל, משיח זה לא בן אדם. משיח זה לא בן אדם, משיח זה כוח שמושך אותנו מהאגו שלנו, משנאת חינם, לאהבת אחים. זה נקרא משיח.
לא, משיח, מישהו נכנס על חמור לבן.
לא, חמור לבן זה נקרא חומר הלבן, שחומר שלנו, רצון שלנו, כן? הוא שחור, ובינתיים הכל בולע, הוא היה האגו שלנו. והמשיח זה כוח שירחוף על החומר שלנו השחור, ויהפוך אותו לחומר הלבן. לכן נקרא שהוא מגיע לחמור לבן. צריכים להבין את כל הדברים האלה בצורה אמיתית. עכשיו, ייתכן שהתורה הזאת של התיקון שלנו, תורת המשיח, יביא לנו גם כן איזה חכם, ולא אחד, אלא קבוצת חכמים, יכול להיות שכן, אבל המשיח בעצמו זה הכוח. זה הכוח שקיים בטבע, זה נקרא מאור המחזיר למוטף. אבל בצורה כזאת שהוא באמת מסוגל, שאנחנו מאפשרים לו לעלות את עם ישראל מהמצב שבו נמצאים לחיבור, לאהבה. זה נקרא משיח, מושך.
יש לי שאלה.
עכשיו, היו התקופות בהיסטוריה שלנו שאנחנו חשבנו שאו בא באמת תקופה רעה, כי משיח תמיד בא מתקופה רעה, להפוך את הרע לטוב, שיהיה ממש מתגלה הרע, אז אחרי רע צריכה לבוא כבר התקופה טובה. ואז אפילו אנחנו זוכרים שאפילו רבי עקיבא יהיה נוטע בבר כוכבא שהוא המשיח, אבל עוד לא הגיע הזמן, סוף לסבל עדיין עוד לא הגיע, ואחר כך גם חשבו על עוד כמה בדרך.
היו לא מעט קלקולים, צריך כן, לומר את זה, כן. היו קלקולים
נכון.
לא פשוטים.
נכון, ולכן זו הייתה סיבה לגניזת חוכמת הקבלה, שחוכמת הקבלה זה השיטה איך לגלות את המאור המחזיר למוטף, שזה נקרא תורה, כן? ולא שאנחנו רק מבצעים פעולות במעשה, בידיים ורגליים, אלא שאנחנו נוכל להזמין על עצמנו מאור המחזיר למוטף, ושהוא יתקן כל הזמן את האגו שלנו ויהפוך אותו לטוב, לאהבה, לחיבור בידינו. אז חומת הקבלה הזאת, השיטה הזאת הייתה נסתרת, והיה מוסכם שמסתירים אותה עד שיבוא משיח. ואז אנחנו יודעים מהמקובלים שהמשיח הזה הגיע כבר, אבל משיח הראשון, יש שני משיחים, יש משיח בן יוסף, וזה בעצם הארי.
הארי, רבי יצחק לוריא אשכנזי, כן. חי במאה סוף
16. כן. כן. שהוא הביא לנו, חידש לנו, כל החוכמת הקבלה הנכונה לימינו, שעל ידי איך שהוא כתב אותה, איך שהוא ביטא אותה, אנחנו יכולים כבר להתחיל להזמין המאור המחזיר למוטף. אבל זה עדיין לא היה מספיק. ואחרי הארי, שבספרים שלו היינו יכולים כבר ללמוד, וללמוד את המערכת עליונה, אבל היינו צריכים גם כן להתקדם למערכת עליונה הזאת בעצמנו, איך לשנות, לשפר את עצמנו, וזה הביא לנו בעל שם טוב. והוא היה חי בערך 100-150 שנה אחר הארי, והוא סידר לנו כל העבודה הפנימית של האדם, איך אדם צריך להכין את עצמו לשינויים, שהמאור הזה שמגיע, כוח עליון שמשפיע עליך, אתה לא מרגיש שהוא משפיע, אבל איך, לכן הבעיה, איך אתה מסובב את עצמך כמו כלפי שמש, כל פעם בכיוון כזה שאתה נגיד רוצה להשתזף. אז צד אחד, אחר כך צד שני, אחר כך בגב, אחר כך בראש, אז כך באותה, כאילו, בכאלה פעולות, איך אני מסובב את עצמי, באיזה פעולות, שהכוח העליון, הוא השפיע עליי, והחזרני למוטף, לטוב. מה זה טוב? מהאהבה עצמית, מגאווה, מהאגו שלי, להשפעה, לנתינה, לאהבת הזולת.
זה מה שהבעל שם טוב עשה?
זה בעל שם טוב עשה. הרי כביכול נתן לנו ספרים שאם אנחנו לומדים אותם, אנחנו יכולים למשוך המאור המחזיר למוטף. אבל איך למשוך אותם? זאת אומרת, הוראות, איך אני צריך להיות, להתייחס בכתב הארי, איך אני צריך לחשוב, באיזה כוונות אני צריך ללמוד, איך אני צריך להתחבר עם עוד כמה אנשים, כדי לממש בינינו את הצורת הלימוד הזאת, להיות בקבוצה, ששם אנחנו מממשים את עצמנו, להיות כאיש אחד בלב אחד, באהבת חברים, וכן הלאה, שהאור העליון הזה, שהאור מחזיר למוטף, הוא משפיע על, 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 על הסירייה נגיד, 10 אנשים שיושבים יחד ולומדים יחד, שמתחברים ביניהם בצורה נכונה. כשאנחנו קיבלנו את השיטה הזאת מבעל שם טוב, אז אנחנו בהחלט עכשיו יכולים לממש את זה. ולכן הארי נקרא אצלנו משיח בן יוסף. ואנחנו עוד מחכים למשיח בן דוד. משיח בן דוד זה כבר תהיה גילוי חוכמת הקבלה בצורה כזאת שהיא תהיה ראויה אולי לא מילה נכונה, היא תהיה מסוגלת, בוא נגיד, שכל העם יוכל להשתמש בה. כל העם
תהיה מוכנה אולי,
כן, שתהיה מעובדת בצורה כזאת שנוכל לגשת איתה לעם, והעם יקבל את זה ויבין וירגיש ויממש את עצמו כך, ועל ידה יתחברו כולם יחד, קודם כל אותם אנשים שלומדים חוכמת הקבלה גם היום, אחר כך כל העם ישראל שלא לומדים ולא מגלים כל כך נטייה לזה, ואחר כך כל העולם, כי דווקא גילוי חוכמת הקבלה לכל העולם הוא נקרא ביאת המשיח, שופר המשיח.
יש לי שאלה.
כן.
אומנם שהיום תשעה באב, ואני מבין שב...
לא, אנחנו מדברים על זה בדיוק מפני
שזה. היום אתה מדבר על כאלה דברים כמו גאולה וחורבן ומשיח ושני משיהים.
כן, כן.
וכן הלאה. ובכל זאת, אני חייב לומר שמרגע שהתחלת לדבר, אני... מה שאני מרגיש זה סוג של הרדה. מה זאת אומרת הרדה? כל הדיבור הזה על היה משיח, משיח אחד, משיח שני, משיחי שקר, זה הכל נראה לי סוג של, לא נעים לי להגיד, אבל אני פשוט אגיד, כי זה כבר סוג של הזיה. זאת אומרת, בישראל 2015, במציאות כאוטית, עם כל כך הרבה בעיות, עוד חסר לנו עכשיו להתחיל להתווכח מי זה המשיח, מי זה לא המשיח, להקות למשיח. צריכים החברה הישראלית שבורה, מרוסקת, אותה שנאת חינם שאומרים שהריבה את, את, את ישראל לפני 2000 שנה, אני חושב שהיום היא אולי יותר ממה שהיה אז. בתוך כל המציאות הזאת, זה לא סוף.
אם היה יותר טוב, אז היה לפחות במשהו מחזירים את עצמנו לקראת בית המקדש, מה שנקרא.
אז בתוך ההתפוררות החברתית הזאת, זה לא סוג של הזיה להקות עכשיו לאיזה משיח? צריך לאחות את הקרעים כאן.
זה בדיוק משיח. למה אתה חושב משיח?
לא יודע, מגיע אפילו לחשוב על מה זה.
פתאום מופיע בערוץ 2 בטלוויזיה מישהו על חמור הלבן באמצע האולפן שלהם?
ישפזו אותו ישר.
כן.
אולי יעצור את איילון, אני לא יודע מה. באמת אני לא יודע מה לשם. זה רק מלחיץ. בעצם העיסוק הזה,
אז תפסיק לדמיין את הדברים האלה בצורה כל כך מגושמת, גרועה. זה משהו נורא שאתה אומר לי עכשיו.
אני ככה פשוט מזועזע מהנושא שבו דנים פשוט.
כן, אבל צריכים אנחנו להסביר לעם על מה מדובר. מושך זה ממילה מושך. מושך אותנו מאהבה עצמית לאהבת הזולת. מביא אותנו מהפירוט לחיבור. שאנחנו רואים באיזה מצב אנחנו נמצאים. והבעיה שלנו, דיברנו על זה מלפני... ביום ראשון, לפני שבועיים.
כן.
דיברנו על זה שאנחנו אחראים על כל העולם, ואנחנו חייבים להביא את שיטת החיבור לכל העולם, כי כלפינו כתוב לעולם יראה אדם את עצמו חצי חייב וחצי זכאי, עושה מצווה אחת, זה נקרא, מסביר לנו בעל הסולם במאמר מצווה אחת, שזה נקרא מצוות האהבה. עושה מצווה אחת, מכריע עצמו וכל העולם כולו לכף זכות. אז אנחנו, עם ישראל, נמצאים במצב שלנו ניתנה המצווה ההכרעה הזאת. בחירה חופשית. שאתה יכול להכריע את עצמו ואת העולם לכף זכות. מה זה לכף זכות? שנהיה זקים, שנהיה יותר קרובים לאור, שאנחנו נהיה מחוברים יותר, ונגרום גם כן לכל העולם שיהיה מחובר יותר יפה, ולא נפחד מרוחני זזה, כן, ועוד כאלו מפצצות אטום, וכולי מהשכנים שלנו וכן הלאה. אנחנו יכולים לעשות הכל בצורה יפה וטובה. אלה, הכל נמצא בידיים שלנו. לכן אני כאן נמצא ברדיו ומדבר.
אז למה עוד מחכים לאיזה משיח? למה לא לקום ולהתחיל לתקן את כל מה שהרוס כאן?
זה נקרא משיח. אתה מזמין את הכוח הזה. הוא תמון בטבע, אתה צריך לגלות אותו. זה נקרא משיח. זה כוח שמחבר בינינו. שמושך אותנו מהאגו לטוב. מחושך לאור.
זה מושג דתי?
לא, מה פתאום זה שייך לדתי? זה חוכמת הטבע. זה נמצא בטבע. זה, 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 הכל נמצא בכוחות הטבע כקיימים. ואנחנו צריכים כך לארגן אותם. הכל ניתן לנו. זה נקרא להיות בהכרעה. זה נקרא להיות בבחירה חופשית. אנחנו נמצאים בין כוח רע וכוח טוב, ונמצאים בדיוק באמצע, כמו שבדיוק כתוב. לעולם יראה אדם את עצמו, חצי חייב וחצי זכאי. באמצע. ואז אתה יכול לעשות פעולה יפה טובה.
עוד מושג שהזכרת היום שקצת הלחיץ אותי לא פחות, זה עניין גאולה.
זה נקרא גאולה, שאתה מתפטר מהאגו שלך, שאתה נגיד, שמתחיל לראות אותו עד כמה שהוא קובר אותך, עד כמה שהוא מקצר לך את החיים, וחוץ מחיים האלה שום דבר לא נותן לך, שלפניך יש חיים נצחיים והוא חותך לך אותם. וחיים האלו גם כן עושה אותם כאיזה אומללים, שאתה כל הזמן נמצא כמו שפן קטן תחת איזה שיח שמפחד כל הזמן, יושב בשקט שם. זה החיים שלנו. בוא נפסיק, תראה באיזה שנאה וחרם אנחנו נמצאים בכל העולם. כולם שונים אותנו, בואו אנחנו נגיע לצורה הפוכה.
שזה ממש לא ברור, כאילו...
ברור מאוד. עולמות העולם מרגישים שאתה יכול להכריע את העולם, ואתה לא עושה את זה. אתה לא רואה מה שהם אומרים? הם אומרים שביהודים תלוי הכל. שיהודים הם העם הכי חכם, אבל אנחנו לא צריכים את החוכמה שלהם. אנחנו צריכים את הפעולה הנכונה מהם, שהם ישנו את העולם מרע לטוב. מפתח נמצא אצלם, הם גורמים לנו כל הרע.
איך אתה מגיע?
אנחנו חלשים, אנחנו לא מסוגלים לעשות כלום לעומתם. מה אנחנו נעשה איתם? שהם יבצעו סוף סוף פעולה שהם חייבים לעשות לנו, לכל העולם.
איך אתה מגדיר את השינוי שהיהודים אמורים להעביר את העולם מרע לטוב? על מה מדובר ברע וטוב?
שיתחברו ביניהם, הם בזה מיד יגרמו חיבור לכל העולם.
מי יתחבר?
יהודים.
אם אנחנו היהודים נתחבר בינינו, אז...
אין. אז אנחנו נחייב בזה את כל העולם להתחבר.
וזה יהיה מעבר מרע לטוב?
כן. זאת אומרת, מי יהיה כלפי כל העולם משיח? אנחנו. מי יהיה משיח כלפינו? אור העליון. המחזיר למוטף.
שמי זה זה?
מה מי זה זה?
האור העליון.
כוח עליון, כוח, שאנחנו על ידי חוכמת הקבלה, התעסקות נכונה, חיבור בינינו, אנחנו נעורר אותו. אז זה הכל בידינו.
אז ההגדרות,
ההגדרות
של רע וטוב בעצם...
זה כלפי חיבור ושנאה.
בין אנשים.
כן, כן. אבל על ידי זה אנחנו עולים לדרגה יותר גבוהה, שנקרא מאהבת הבריות לאהבת השם. שעוד יש כוחות עליונים למעלה, כוח אחד בעצם, שאנחנו מגיעים גם כן לקרבה, לחיבור, להזדהות, לדבקות בו. זה דרגה עוד יותר גבוהה. שמגלים ובאים לזה. אפשרי, הכל אפשרי, ויש אנשים שמגיעים לזה. אבל הכוח הזה בעצם בתוכנית שלו קבע שכך הוא צריך להתגלות לכולם.
אפשר שאלה?
כן.
אמרת קודם שהמושגים האלה של גאולה ומשיח זה לא מושגים דתיים, אלא זה מדבר על תהליכים שמתרחשים בטבע, על כוחות שפועלים.
גם אלוקים בגימטריית טבע, הבורא, האלוקים, כוח עליון, הקדוש ברוך הוא, זה הכל הטבע.
אוקיי. עכשיו, יש משוואה כזאת שבתשעה באב כולם אוהבים להזכיר אותה, שאומרת שבגלל שנאת חינם היה חורבן.
כן.
ומכאן אנשים הופכים את המשוואה לצידה השני ואומרים, אוקיי, אם בגלל שנאת חינם היה חורבן, אם תהיה בינינו אהבת חינם, יהיה בניין.
בניין, כן, בית המקדש השלישי.
אז עכשיו בוא תסביר לי רגע איך המשוואה הזאת היא עובדת ומה הקשר. שנאה, למשל, כן. בין אנשים...
מחריבה הכל.
כן, אז אני רוצה להבין את זה. שנאה בין אנשים זה רגש, נכון? מה זה כן. שנאה? זה רגש, יחס. יחס נכון, של שנאה כן. ממני לאיראן.
אז היה ביניכם משהו יפה, אהבה. וזה נקרא בית המקדש, בית של קדושה. קדושה זה השפעה הדדית, אהבה הדדית הייתה ביניכם. היה קיים בית המקדש, זה נקרא.
אם הייתה בינינו אהבה...
כן, כן. משום מה התקלקלה האהבה ביניכם ונחרב הקשר. זה נקרא נחרב בית המקדש. זה לא אבנים שנחרבו. זה לא המקום, איזה בניין.
מה זה כן?
זה הקשר בין בני אדם.
זה נורא קשה לתפוס את זה. שזה,
למה?
זה, כי זה בדבר כל כך לאבנים. פשוט. זה דבר כל כך פשוט. קשר
פשוט?
בין בני אדם.
תגלה את זה, אתה תראה מה זה. אתם לא יודעים מה זה קשר, קשר בין בני אדם. אתה מתחיל לראות דרך קשר הזה עולם העליון. אתה מתחיל לצאת מחיים הגשמיים שלך קטנים, המלאים איסורים, לחיים נצחיים. כי קשר שאתה יוצא מעצמך כלפי הזולת, הוא נותן לך אפשרות להכיר את העולם האינסופי. לא, זה לא בעיה. זה הכל בידיים שלנו. אז כמה אנחנו צריכים לסבול כדי שאנחנו נרצה לעשות את זה מתוך הסבל? אולי בוא נשכנע את עצמנו שאנחנו יכולים לעשות את זה מחיים טובים, שיהיו לנו חיים עוד יותר טובים.
זה מצד אחד זה נורא פשוט, מצד שני זה מנוגד למגמה שבה הולך העולם. העולם אומר, מגלה את האני.
בשביל מה? כדי להביא אותך לאיסורים כאלה שכבר לא תוכל לסבול אותם, ותצטרך לגלות מתוך הרע. את הטוב. וחומת הקבלה מגלה את זה קצת מלפני זה, ואומרת בשביל מה לך את זה לסבול. כמו כוח היפה והטוב, אומר לך, לא כדאי, תהיה ילד טוב מעכשיו.
אז זה הכל תמון בעצם.
אז בואו אנחנו נפסיק את כל המגמה הזאת, ונגיע למצב שתשעה באב תהפוך ליום שכולו טוב. שבאמת... יבוא הכוח שימשוך אותנו משנאה הדדית לאהבה, וכל העולם גם כן נקבל את זה מאיתנו, ואז יבואו כולנו, ודווקא נשמח כולנו יחד.
נהדר. אנחנו רוצים לעבור למאזינים שלנו, המאזין הראשון שלנו הוא ניצן מחיפה. שלום ניצן.
שלום רב.
שלום.
כן, היה לי שאלה, אני כבר שנה רואה את ערוץ 96, אני אישית מגיע מרקע חילוני מאוד, ההורים שלי מקיבוץ, ואני מאוד מתחבר למסרים, שאתה מדבר על הטבע ועל החוקיות הזאת של אהבה, אבל זה נורא נורא מבלבל, אותי לפחות ואת המשפחה שלי, שאני מנסה לספר להם, המושגים כמו בורא וכמו משיח, ורציתי לשאול, אם זה כל כך ברור שהבורא או האלוהים זה טבע, אז למה לא פשוט להשתמש במונחים האלה שהם יותר נוחים לקהל הרחב, לקהל החילוני?
זה באמת כך, אנחנו משתדלים את זה לעשות, אבל בכל זאת זה קשה. מה, אני במקום כל המונחים שבחוכמת הקבלה יגיד טבע, אבל טבע אדם גם כן רגיל להשתמש במילה הזאת, סתם שמיים, ים, חול, עצים,
ציפורים,
כן, הטבע פנימי של האדם, חיצון, זה מבלבל עוד יותר. כך אני אומר בורא, ומסביר שבורא זה ממילים בו אורא, שני מילים יחד, בו אורא. אז אם אני יכול להגיע למצב שנקרא בו, שזה תנאים מיוחדים, שאני מכין את עצמי, ואז זה נקרא בו, ואז כתוצאה מזה רא, מתגלה משהו לי. ולכן הפעולה הזאת שאני עושה, ומתוך הפעולה ומתוך הגילוי שאני מבין כתוצאה מהפעולה, אני תופס את המושג הזה שנקרא בורא, מתגלה בי משהו. בי, בתוכי, זה לא מתגלה לפניי כאיזה דמות חס ושלום. זאת אומרת, אנחנו בכל זאת, אני אגיד לך, אני כמוך הגעתי לא מקיבוץ, אבל הייתי מדען המתחיל בגיל 30 בערך, התחלתי ללמוד קצת לפני זה, אבל כשהגעתי למורה שלי, אז הייתי בסביבות בין 33, יותר נכון, בשנת 79. ואני גם כן הייתי מאוד מבולבל איך שהם מדברים. קודם כל מדברים על מדע, ושנית כל מדברים על הקדוש ברוך הוא, בורא, ומצוות, תורה ומצוות. ואני יודע שמדברים על זה דתיים. ומה פתאום כאן בחוכמת הקבלה שהיא חושבת על עצמה, אומרת על עצמה שהיא מדע, חוכמה, דבר רציני, שזה מדעי, ובעל הסולם כותב שזה מדבר על מחקר מדעי על בסיס
ניסיוני
וכן הלאה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? עד שלאט לאט, וזה לוקח באמת הרבה זמן, עד שמתרגלים לפנח נכון, לתרגם נכון את כל המונחים האלה, מנקים אותם מהרושם הקודם, ובתוך האדם הלומד נבנה איזה מילון אחר, צורה אחרת של כל תגובה פנימית רגשית על המילים האלה. אם אתה אומר לי עכשיו בורא, אז בשבילי זה משהו אחר לגמרי ממה שהיה לפני, נגיד, 40 שנה שהתחלתי ללמוד חומת הקבלה. או תורה, מצוות, ודאי שאין לי אותם המילים באותה קונוטציה, באותו קשר, מה שלאנשים הרגילים ברחוב. ואתה צודק, לצערנו אנחנו צריכים לעבוד על זה קשה, כדי שלא יתבלבלו אנשים, ואנחנו צריכים, לכן, כן, אתה צודק, גם כן, אני אשתדל בכל התוכניות האלו, ב-103 FM, צריכים לעשות משהו, רן, איך אתה חושב?
אני חושב
ניצן, אנחנו נודה לך בשלב הזה, תודה ניצן.
תודה רבה.
אני חושב שהרי המילים צריכים להיות ברורים, מה אנחנו אומרים. זאת אומרת, נגיד היום, על מה אתה מלמד אותנו? אתה מלמד אותנו על המשיח, על הגאולה, על כל מיני כאלה דברים שהם מלחיצים נורא.
דוגמה רעה, כן.
ממש מלחיץ. אז אני מבין את ה... אז תשתדל אולי להסביר את עצמך, למה אתה מתכוון, כי נראה לי שמה שאתה מתכוון ומה שאנחנו מבינים
זה לא נקלט בדיוק, כי המילים האלה הם בכל זאת כל כך
זה מושרש
בפנים, בתוך כל אחד ואחד, שזה בעיה.
נכון, אפרת שואלת למשל, למה חושבים שהמשיח יהיה בן אדם?
כי מי יכול להציל אותי? איזה כוח עליון, הבורא שולח, מגיע אל חמור הלבן, וכן הלאה.
כן.
אז אנשים כבר מוסיפים לזה כל מיני כאלה דמויות. רבי עקיבא חשב על בר כוכבא.
כן.
כן? נו, אז הוא חשב שבר כולבו זה המשיח. כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אבל היה ברור לנו, ורבי עקיבא זה החכם שממנו יש לנו כל התורה. כן? גם גמרה, גם זוהר, זה כתבו התלמידים שלו.
כן.
שהוא ידע פי כמה מהם. כן, וזה, לא טעה וחשב על איזה בשר ודם שזה משיח. אלא הכוח שהאדם הזה מציק, כן, שהוא מגיע. כן, היה נראה לו שעכשיו מגיע התגלות הכוח הזה מלמעלה, שהוא ימשוך את כל העם ישראל, אז מהפירוט, מהחורבן.
שואלת יעל, מדוע לא נברא העולם מלכתחילה בטוב, בלי סבל בכלל, ואז לא יצריך בכלל משיח וכל הסיפור הזה.
יפה מאוד, שאלה יפה, על זה אנחנו מדברים הרבה בחוכמת הקבלה, מסביר לנו חוכמת הקבלה, שכדי כדי להראות שלמות פעולות של הכוח העליון, הבורא, הטבע, הקדוש ברוך הוא, את יכולה לעשות, להגיד את שאת רוצה, כי האלוקים בגימטריה הטבע. אז כדי להראות שלמות פעולות, זאת אומרת, הבורא חייב לברוא את הנברא שהוא יהיה שלם כמוהו. וכך יש בעיה, איך לברוא משהו שיהיה כמוך, לעשות עתקה, כן? זאת אומרת, שמישהו יהיה כמוך, הוא חייב להיות מחוץ לך וכמוך. זאת אומרת, הנברא הזה הוא חייב להיות כלול משני צורות. צורה הפוכה מהבורא, וצורה כמו הבורא. כן? זאת אומרת, זה צריך להיות אדם, שבתוכו יש הצורה הפוכה מהבורא, שזה נקרא שנאה, רצון לקבל לעצמו, שנאת הזולת, תחייה מאחרים, אגו, רצון לנצל את כולם. זאת אומרת, כל התכונות ההפוכות מהבורא. זה צריך להיות קודם כל, וזה סך הכל כולם נקרא יצר הרע. לכן הבורא אומר, בראתי יצר הרע. בבריאה זה נקרא בר, חוץ מעצמו.
אז, אבל זה טבעי שבן אדם קרוב לעצמו, לא?
זה, כן, זה בדיוק הטבע שלנו.
אז כך נוצרנו.
המקורית, ודאי.
אוקיי.
ודאי.
אז, למה, עכשיו, אז זאת בעצם השאלה שלה, נראה לי, אז למה יצרו אותנו רעים?
רגע, אבל עכשיו, על פני הרע הזה, אנחנו צריכים לעשות תיקונים, תיקון הטוב. אז אנחנו צריכים לקנות כוח אהבה, חיבור, יחס טוב לאחרים, כוחות כמו שקיימים בבורא. ואז אנחנו כלולים משני כוחות, כוח הרע בפנים וכוח הטוב מבחוץ. ואז אנחנו נמצאים דומים לבורא. אנחנו לא נבלעים בו. אם היה רק כוח הטוב כמו, אז היינו נבלעים בו. כן? אלה אנחנו נמצאים מצד אחד הפוכים ממנו לגמרי. אבל ההפכיות הזאת, אנחנו מתהפכים לטוב. אנחנו מגלים ההפכיות הזאת בצורה הפוכה, הטובה, כלפי כולם.
אז הסיבה לזה זה בעצם בגלל שהוא רוצה לברוא משהו?
הוא רוצה לברוא מישהו עצמאי.
מישהו עצמאי שיהיה כמוהו.
כן, כמוהו. שיהיה כמוהו בהשפעה, באהבה, בנצחיות, בשלמות. אבל מצד אחד, אבל מצד שני, הוא צריך להיות כבורא.
כן.
והפוך ממנו, כעצמאי. ולכן אין ברירה.
אנחנו רוצים, לא רוצים המאזינים שלנו להמשיך, בוא נגיד שלום לדניאל, שלום דניאל.
שלום. אתה אמרת שהמשיח זה גילוי חוכמת הקבלה, ושאנחנו צריכים להביא אותו, העם היהודי.
כן.
עכשיו, אני לא מבינה איך זה קשור אליי, כן? אני יהודיה, אבל אין לי באמת קשר לקבלה. אז שמעתי אותך כמה פעמים ברדיו, אבל איך בדיוק המשיח הזה קשור אליי ולמה שאני עושה? האמת, אני גם בכלל לא בטוחה שאני רוצה להיות חלק מזה. אתה אומר שאנחנו חייבים, כל עם ישראל וזה. כן. אבל אף אחד לא באמת שאל אותי בכלל.
כמו שאת לא בוחרת באיזה צורה להיוולד, גבר, אישה, יהודיה או לא, כך את לא אחראית, ואף אחד לא שואל אותך, מה שבא לך, אלא את חייבת. יש דברים בעולם שאנחנו חייבים, כי הם פשוט נקבעים עלינו מלמעלה. ולכן תשאלי את כל היהודים שבעולם, וגם כן תשאלי את כל הגויים, והם יגידו לך מה, 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 מה הם חושבים. וכמה שאת אומרת, אני לא רוצה, או כן, זה לא יעזור. אלא כדאי לנו ללמוד את כל המערכת איפה שאנחנו נמצאים, ולא להתעמק ולהיות שקועים רק בחיינו הקצרים, המלאים כל מיני צורות כאלה לא נעימות, אלא אנחנו יכולים להיות בעל הבית עם על החיים שלנו, בתוך חיים שלנו כאן ועכשיו, לגלות את העולם העליון, להיות ממש ללא גבולות, ללא הגבלות, להיות בהרגשת החיים הנצחיים הטובים ללא שום גבול. אז שאת רוצה או לא רוצה, תגידי אחר כך, אחרי שאת תבדקי איזה אפשרויות יש לפנייך. כי התחמקות מה שאנחנו, היא גורמת לנו כל המצבים הרעים, כמו אותו היום של תשעה באב.
שואל אותך יניב,
אז מה אני אמורה לעשות?
אמורה, את אמורה להכיר דרך חוכמת הקבלה מה הייעוד שלך. ואז תראי עד כמה שאת יכולה להיות מאושרת ו... נו, להגיע לשלמות. נצחית, שלמה, אינסופית, בכל האפשרויות, בהזדמנויות, ביחס לכולם, ביחס לכל העולמות. אדם הוא לא אדם מה שאנחנו רואים אותו עכשיו. כזה אומלל, כמו יותר גרוע ממחי. נצליח.
תודה, דניאל. תודה.
שואל יניב, בפייסבוק שלך, אני משתדל לאהוב את כולם, זה אומר שהמשיח קרוב אליי יותר?
מצליח לאהוב את כולם?
הוא לא אומר מצליח, הוא אומר אני משתדל. אני משתדל לאהוב את כולם, האם זה אומר שהמשיח קרוב אליי יותר?
אני לא יודע מה זה נקרא להשתדל לאהוב את כולם. אם אתה תדבר ככה עם האנשים, רוב האנשים יגידו לך, בטח כן.
נכון.
אותם אנשים ששוחטים שם, דאיש.
דאיש, כן.
כן? ששוחטים שם אנשים, הם חושבים שהם גורמים בזה לאנשים תיקון.
עושים טובה, נכון.
עושים טובה. כן. הוא אומר, אני עכשיו הורג אותו, חותך אותו, כן, חותך לו את הראש, אני בזה מכניס אותו לתיקון. הוא כבר לא ייכנס לגיהנום. אנחנו עושים כאן תיקונים להם.
אז מה באמת הסרגל מדידה אם אני משתדל באמת לאהוב או רק באיזה דמיון
שלי? אותך צריך קודם לראות.
מה לראות?
לראות מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, מה זה טוב ומה זה רע, ואיפה אתה מכריע.
אני בכלל לא מאמין שיש כזה דבר גן עדן וגיהנום.
לא חשוב. תגלה את המערכת הטבע.
אז מה זה להשתדל לאהוב את כולם?
אדם זה נקרא מי שמשתוקק להיות דומה לבורא. אדם זה נקרא מי שרוצה לקחת את החיים, כל החיים שיש לפניו, ולעשות מזה משהו טוב. למען עצמו, למען הילדים שלו, למען העולם, לא חשוב מה. אבל שרוצה לעשות משהו עם החיים. לא להסתתר בפנים ככה, בחיים הקטנים ככה, כמו איזו חתול קטן, וזהו. קצת יותר לפתוח עיניים, כי יש לפנינו הזדמנויות מצוינות, מיוחדות. אנחנו, במיוחד עכשיו, דווקא בגלל שאנחנו נמצאים כאילו באיומים כאלו, יש לנו אפשרות מצוינת להגיע לחיים, השמיים הם לא גבול.
Okay.
גם זה לא גבול.
בוא נגיד שלום לניר, שלום ניר.
שלום.
שלום, בבקשה ניר.
יש לי שאלה, אני שומעת כמו שדיברנו על המשיח, ולי זה מאוד מסתדר, אני מאוד, זה נשמע הרבה יותר רגיוני, אבל מה ששמעתי עד עכשיו על משיח היה ממש שונה, שמעתי משיח, ראיתי כל מיני פרסומים על משיח בתל אביב, משיח,
כן?
כל מיני אנשים שטוענים שהם משיח, כן, כל מיני אנשים שמסבירים, שרבנים גם, שמסבירים דברים אחרים לגמרי, על משיח.
הגיע, הוא פה, כל מיני כאלה.
כן, כן. והשאלה שלי זה, איך נסביר לאנשים, הסבר כמו ש... אני פעם אחת ניסיתי להסביר למישהו, מה אני הבנתי, אחרי שמעתי, ממך, מה אני הבנתי שזה משיח, וראיתי שזה ממש לא מתקבל, לא מובן, לא... איך נשכנע את כל האנשים האלה שהולכים בהמוניהם אחרי משיחים שהרבנים מספרים עליהם? איך נסביר את זה לכל העם? הרי חייבים.
דבר הוא פשוט. כדי להגיע לטוב, אנחנו חייבים להתחבר. זה אנחנו רואים מהחיים שלנו. שבהחלט לא חסר לנו כלום חוץ מלהיות מחוברים. אם היינו מחוברים, לפי גם כן מה שהתורה אומרת, בוואהבת רעך כמוך, היינו מגיעים למצבים שאף אחד לא יכול להזיק לנו לעולם. וכדי להגיע לחיבור בינינו, אנחנו צריכים רק דבר אחד, כוח האהבה, כוח החיבור. מאיפה ניקח אותו? אנחנו צריכים לעשות פעולות שחוכמת הקבלה מלמד אותנו איך לעשות, להתחבר בינינו לקבוצה, ללמוד איזה קטעים שמדברים על איך העולם מסודר ואיזה כוחות משפיעים עלינו, איך אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני, איך צריכים להתחבר בינינו, ואז לפי המאמצים שלנו אנחנו מזמינים אותו כוח שנקרא משיח, מזמינים אותו אלינו, והוא מחבר בינינו. ברגע שהוא מחבר בינינו, אנחנו מתחילים דרך החיבור שלנו להרגיש עולם חדש. בתוך החיבור בינינו, שעל פני הדחייה שהיא טבעית, אם אנחנו נקשור קשרים של החיבור, אנחנו במערכת הזאת, החיבור שמרכיבים בינינו, נתחיל להרגיש מה שנקרא העולם העליון. ואז החיים שלנו, הם יראו לנו אחרת לגמרי, כי דרך הקשר בינינו, אנחנו נתחיל לגלות את העולמות חדשים. אנחנו, כן.
אני שמעתי אותך אומר את זה כמה פעמים, את העניין הזה של דרך הקשר בינינו, נרגיש את העולם העליון.
כן.
מה זאת אומרת?
ככה, אז תנסה להגיע לקשר, וקשר הזה הוא פותח לך תאים חדשים במוח, תאים חדשים בראש. תגיד לי, מה חסר לעולם שלנו חוץ מקשרים? איך אנחנו בונים מערכות חדשות? רק על ידי הקשרים. חשמל, מכניקה, גידראוליקה, כל מיני דברים האלה. איך אנחנו מגיעים לזה? אנחנו יודעים איך לקשור את הדברים פשוטים, זה עם זה, זה עם זה, זה עם זה, וכמה שמיליונים ומיליארדים של תאים, כמו במחשב, כמו בזה, כן? על ידי זה אנחנו מגיעים לעוצמה, על ידי זה אנחנו מגיעים לחוכמה, על ידי זה אנחנו מגיעים לפקיחת עיניים בכל דבר. חוץ מקשר, אין התקדמות שלנו בטבע, בחיים שלנו, בכלום. אם תא אחד לא מתקשר לתא השני, גמרנו, אין חיים. אם מתקשר ומתחילות להתרבות, זאת אומרת להגיע לקשרים עוד יותר ועוד יותר, זה החיים. אם בני אדם לא היו מתקשרים, לא היו מולידים ילדים וכו' וכו'.
אז אתה אומר...
חוץ מקשר אין כלום בטבע. אבל אנחנו מדברים עכשיו בינתיים על קשר בין דומם, צומח וחי. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך לעשות הקשר בין המדבר, בין הבני אדם. שזה שם ששם שורה שנאה, תקיעה הדדית. אם אנחנו נלמד איך לעשות שם הקשר, אנחנו צריכים כוח שמקשר, ואנחנו מפעילים את הכוח המקשר הזה, ואז אנחנו מגיעים בזה לחוכמה חדשה, כמו שחיברת פעם כמה דברים יחד והגעת אתה כאילו מחבר משהו מכני ומגיע לתוצאה שהיא כבר אחרת לגמרי במהות.
אז כשאתה מדבר על שבפיתוח קשרים נתחיל להרגיש עולמות הדשים,
כן?
מה אתה מתכוון?
שאתה עולם? בונה אותם. מה, אתה לא... בונה אותם מתוך הקשרים שלך, החדשים. העולמות הם לא קיימים. הם לא קיימים, כמו בורא לא קיים. לכן הוא נקרא בו אורה. אנחנו צריכים לבנות אותם בקשר בינינו. וזה כתוב בחומת הקבלה, זה לא חס ושלום דברי אפיקורס.
מה זה לבנות עולמות? אני יודע מה זה לבנות בניין, אני יודע מה זה לבנות מכונית, יודע מה זה לעשות ילדים, מה זה לבנות עולם?
קשרים בינינו. כמו שאתה לומד בחומת הקבלה. עתיק, עריכם, פינה בבים, הישסות, זון, זרם, פינוקווה וכן הלאה, זה מה שמדובר בחומת הקבלה. זה מדובר על מערכת, קשרים בינינו, יחסים בינינו.
מערכת קשרים איכותית יותר, זה יקרה לברוע עולם הדש?
כן, ודאי.
מה זה השמות האלה שהזכרת קודם?
זה בחומת הקבלה לומדים אותם, אבל זה, כך נקראים היחסים בינינו. ואנחנו בונים את זה על ידי כוח השפעה.
יש שאלה שבעיניי היא מרתקת של יעקב מבת ים. מדוע אתם כל כך פסימיים? נכון שיש בעיות, אבל המצב בסדר גמור, אנשים מבלים, טסים לחול, אז מה אם לא כולם חושבים אותו דבר?
אנחנו לא מחייבים לאנשים לחשוב כמונו, אלא אנחנו רוצים להסביר להם במה תלוי העתיד הטוב שלהם. כי נכון, אנשים טסים לחול, אנשים מבלים בינתיים מצד אחד, מצד שני אתה יודע איך אתה יודע מה קורה אחרי פינה. אנחנו רוצים לא להזהיר לעם ישראל וכאילו להפחיד אותו, חס ושלום. כן, אנחנו ההפך רוצים שהתשעה באב הזה הוא יהיה תשעה באב האחרון בצורה הזאת, ויהיה יום הכי שמח בשנה. אבל בשביל זה צריכים לעבוד. חוץ מזה, למה אנחנו עושים זאת? כי אנחנו לומדים את המערכת עליונה, ואנחנו רואים שבצורה כזאת, אם אנחנו ממשיכים, כל עם ישראל בצורתו הנוכחית, הוא לא מגיע למצבים יותר טובים, אלא ההפך.
יניב שואל, אפשר לקבל דוגמה אחת לחיבור נכון בין בני אדם שהצליחו להשפיע לטובה על העולם, על החברה, על עם ישראל וכו'?
זה היה קצת מהזמן שהיה לנו בעבר. כן, לפני 2000 שנה, שהיינו בצורה שנקראת בית המקדש.
אז היינו במצב של חיבור?
כן, אז היינו במצב של חיבור.
בינינו, ואז עם ישראל היה מאוד, ככה, מאוד חזק.
היה מאוד חזק, עד שאנחנו לא קיבלנו קלקול מהאומות העולם, מיוונים ורומאים, ואז נפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם, והיום אנחנו נמצאים במצב כזה.
בדיוק שזה...
ושוב, החזרה היא צריכה להיות אותה חזרה מהניתוק לחיבור.
עוד שאלה, כותבים לנו כך, אתה אומר כל הזמן להתהבר, המון קבוצות חברים מתהברים, מבחינה עסקית, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, סביב אינטרס מסוים כזה או אחר. מה החידוש שמביאה את החוכמת הקבלה בקשר להיבור בין אנשים?
זה לא על מנת להרוויח, זה לא על מנת לשאוף ממשהו, שאתה מתחבר עם מישהו, יש לך כוח, האגו יותר חזק.
אינטרס משותף בדרך
כן, כלל. כן, לא, זה נקרא לא. אינטרס זה פשוט אינטרס, זה כוח, האגו יותר חזק. נגיד 1,000 אנשים מתחברים יחד, ו-100 בנקים מתחברים יחד. כן? זה כוחות יותר חזקים. אז הם רוצים על ידי כוחות המאוחדים שלהם, להגיע לרווח האגואיסטי עוד יותר גדול. חיבור רשעים רע להם ורע לעולם. נו, מה טוב בזה? הם יכולים להפוך לכדור הארץ, לגרום כמו שאומרים שיש עוד מעט תקופת הקרח.
כן.
אז על מה כן מדברים שאתה מדבר על חיבור?
סיימנו.
חיבור רק על ידי למעלה מהאגו שלנו. התעלות מעל האגו.
אנחנו נקווה שנצליח. נצליח. תודה רבה לכל אנשי הצוות כאן ברדיו 103 וגם באולפני ערוץ 66. תודה רבה לאורן לוי. תודה רבה הרב לייטמן. תודה רבה גם לכם על ההזנה. אנחנו נשתמע ביום ראשון הבא בעזרת השם.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.